טוב, צהריים טובים. טוב, למעשה הדף הזה הוא במבנה של שיעור כללי, שלא היה זמן בעצם להכין את המקורות, פשוט נעשה את זה ביחד. נרוץ ככה על, על המקורות עם, עם העזרה של השאלות, וככה נתקדם לדברים. אז כולם מכירים את הרמב״ם, אבל מה שאנחנו רוצים לדייק ברמב״ם, כמו שאתם רואים בשאלה שיש אחרי מקור אחד, זה מהו סדר הניסים לפי הרמב״ם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל ברמב״ם, מה הדבר המודגש יותר, הבולט יותר, ומה הדבר, נגיד, התפל או השני או הנוסף, אז זה ברור שבתיאור ברמב״ם, הדבר הראשון שמתואר זה הניצחון במלחמה, ובעצם רק בהלכה הבית, וכשגברו ישראל על אויביהם, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור, אלא פח אחד, והדליקו ממנו עד שקדשו הדתים, זה נמצא בהלכה בית. אנחנו נוסעים להבין איך הדבר הזה, איך סדר ההלכות האלה משליך על אופן התקנה, ותכף אני אסביר למה אני מתכוון. אבל לפני כן, יכולים לראות שהערנו פה, ביקשנו, עיין במבנה פרקים ג' ד' בהלכות מגילה. כמובן, הלכות מגילה זה הלכות חנוכה. חנוכה נמצא בתוך, בתוך הלכות מגילה. מי שמסתכל שם בפרק ג' וד', אז מה הוא רואה? מה יש בפרק ג' ומה יש בפרק ד'? מה? או, אז שימו לב, פרק ג' רובו זה הלכות הלל. רוב פרק ג' זה הלכות הלל, הלל שיש כל השנה, בכל החגים. פרק ד' זה הלכות הדלקת נרות. פרק ד' הלכות הדלקת נרות. אני תמיד אומר, תכניסו את עצמכם רגע במקום הרמב״ם, ונגיד שהיו אומרים לכם עכשיו לסדר את הלכות חנוכה. איך הייתם מסדרים את הדברים? האם הלכות הדלקת נרות היו קודמים להלכות הלל, או מאוחרים להלכות הלל? מה? איך אומרים? לא יודע מה איתכם. לי נראה, כשאתה אומר חנוכה, מה אתה אומר? אומר הדלקת נרות. קודם כל הדלקת נרות. חנוכיה, הכנס החנוכה בערב, מדליקים נרות, הלכות הדלקת נרות. אחר כך, למחרת בבוקר, יש תפילה. בסדר, בתפילה יש הלל. זה...
אני שואל למה להביא את הלל דווקא
בחנוכה. יפה, איך אומרים, לקחת לי את ה... יפה, לקחת לי את המילים מהפה. אני שמח ששאלת את זה, כי השאלה היא כמובן מתחזקת מאוד מזה. שבכלל הלכות הלל, מה הן עושות בהלכות חנוכה?
זה דווקא לא
קרה.
אבל
יש לי גם
פעם
היחידה
ששמונה
ימים
מציפים
מסוימים את ההלל כולו. למה? בסוכות לא מסיימים? סוכות, שמיני עצרת, ויש שבועות. אבל לא, אבל תשאל את השאלה, מה שדביר אני מתאר את מי התכוון, זה שיש חגים דאורייתא, יש חגים דרבנן. בסוף יש חג דאורייתא, פסח, שלושת הרגלים, אומרים הלל, אז בסדר, אז פסח זה רק ביום הראשון, לא בכל הימים, מהסיבות של פסח, אבל בסך הכל בגדול, בשלושת הרגלים, ודאי ביום הראשון, אומרים הלל. והיה מתאים שהלכות הלל יהיו במקום היותר גבוה שלהם, היותר גדול שלהם, שזה בחג דאורייתא. בסוף הרמב״ם צריך לבחור איפה לכתוב את הלכות ההלל. אז הוא לא כותב את זה בהלכות יום טוב, ששם זה הלכות החגים המשותפים, כל מה שיש לזה. והוא כותב את זה בהלכות חנוכה. ולא רק שהוא כותב את זה בהלכות חנוכה, אלא בהלכות חנוכה זה נמצא ממש זה עיקר הפרק. זאת אומרת, אחרי ההלכות הראשונות, שהוא קצת מתאר תכף נראה את זה, הוא מתאר את התקנה, ואז מיד כל שאר הפרק זה הלכות ההלל, והלכות הדלקת נרות זה בפרק ד'. כשאמרתי עוד פעם, אני מתאר לעצמי שאם אנחנו היינו מסדרים את זה, אני מעריך שהיינו מסדרים את זה אחרת. אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נראה את הרמב״ם בהלכה הבאה, וגם פה ננסה לדייק קצת בדברים, ומתוך כך לנסות להבין את איך הרמב״ם למד את העניין, ובהמשך לראות את החלק היותר פנימי של הדבר הזה. אז בהמשך הרמב״ם, הלכה ג' אומר הרמב״ם ככה, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו, שתחילתן מליל 25 בכסלב, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס. וימים אלו הם הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. אז אני רוצה ברשותכם, אם אפשר, תהיו איתי פה עכשיו על ההלכה הזאת, כי אני רוצה לשאול פה כמה, להעיר פה ולשאול כמה שאלות פשוטות. דבר ראשון, אומר הרמב״ם, ימי שמחה והלל. התקינו, מפני זה התקינו חכמים, ימי שמחה והלל. מה הבעיה פה? מה כתוב בגמרא? רגע, מה כתוב בגמרא? שנייה, מה כתוב בגמרא? קבעום והסאום ימים טובים ב... הלל והודעה. בלי שמחה. לשנה אחרת, קבעום והסאום ימים טובים במה? בהלל והודעה. הלל זה הלל, והודעה מה זה? על הניסים. כלומר, פשט הגמרא, כשאתה שומד פשט הגמרא, אז אתה מבין במה בא לידי ביטוי קביעת הימים טובים, בהלל ובהודעה. עכשיו, הרמב״ם כותב משהו שלכאורה הוא לא כתוב בגמרא. אני אומר לכאורה כי אני רוצה בעוד 5 דקות לנסות להבין איך הרמב״ם למד את הגמרא. אבל כשאתה מסתכל בגמרא באופן פשוט, מה שהיית מצפה, אגב, יש לנו כלל ברמב״ם, שהרמב״ם מעתיק את לשון הגמרא, אלא אם כן יש סיבה טובה למה לא. זאת אומרת, למה לכתוב אחרת? אם לא, דרכו של הרמב״ם, ככה אומרים הפוסקים, בכללי הפוסקים, אני חושב שזה מופיע ביד מלאכי, הזכרנו אותו בשיעור כללי שבוע שעבר, או לפני שבועיים, אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, הרמב״ם אומר, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה, להראות ולגלות הנס. אני שואל אתכם, אם אפשר לענות במילה אחת. איזה נס? מדליקים נרות, להראות ולגלות הנס. איזה נס? מישהו אומר שיצעק, למה אני מאז המלחמה, שלום הגליל, תקעו לי האוזניים. מחילה, אני... רק לא קיבלתי אחוזי נכות, אבל נס פח השמן. לפי ההיגיון כי... מה? מדליקים נרות בשביל לפרסם את נס הדלקת הנרות. יש מישהו שחושב אחרת? לא. יפה. מצוין, ככה באתם... זה בא לי בטוב, כאילו, מסתדר לי טוב עם מבחינה דידקטית. כאילו, אתם אומרים שלכאורה להראות ולגלות הנס, זה את הנס הזה של הדלקת נרות, בגלל זה מדליקים נרות. אני כבר עכשיו אגיד לכם שאני חושב אחרת. אתם תארים לעצמכם, אם עשיתי את ההקדמה הזאת. או, יפה, הרי מה היה המבנה? אני אגיד את זה עכשיו בצורה טכנית פשוטה, אבל אני תכף ארצה להסביר את זה יותר. תזכרו, כמו שרבי אלירן אומר לנו, תזכרו את המבנה של הלכה א' ב'. הלכה א', ניצחון במלחמה. הלכה ב', מספר על, 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 על נס פח השמן. עכשיו הלכה ג', איך? או, או, יפה. יפה. עכשיו, אם אני אני כבר טיפה מקדים, אבל אני אגיד עוד משפט אחד, אני אעצור ואני תכף יחזור לזה. אני חושב שהתחלת הלכה ג' היא בעצם צילום של הלכה א' וב'. זאת אומרת, ימי שמחה והלל, שמיד נסביר את זה, הכוונה היא על הניצחון במלחמה, והתקינו להדליק נרות כדי להראות ולפרסם את הנס. שמה הוא הנס? העיקרי. הנס העיקרי, לא בטוח שהוא הדלקת נרות. להראות ולגנת את הנס, שעליו בעצם נתקן. עיקר החג נתקן על זה. אבל עכשיו צריך, רוצים להראות, איך נפרסם את הנס? היה גם נס ב, היה גם נס ב, 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 בשמן. אז נתקן שמדליקים נרות, והדלקת הנרות, ודאי שהיא תזכיר לנו את נס פח השמן, בעצם העובדה שמדליקים נרות, אבל זה לא רק זה. זה בא לפרסם את הנס ההוא, שהוא לא מפורסם כרגע, כי הוא, הדלקת נרות, רואים נרות, רואים את הנס. אבל אם אתה בא לפרסם את הנס, אתה בא לפרסם נס שהוא כרגע אין לו איך לפרסם אותו. איך פרסמים אותו? עושים את הפעולה הזאת, זה מפרסם את הנס של המלחמה. ותכף אני אחזור לזה, ננסה קצת יותר להעמיק בזה, אבל אני רוצה עוד ברשותכם לסיים את ההלכה, ואתם תגידו לי לבד מה קשה לכם פה. בימים אלו הם נקראים חנוכה, והם אסורים ביצבי בתענית כי הם מהפורים. והדקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. יפה. כל מי שקורא את זה, נראה לי, תאר לעצמי, אם הוא קורא בקצת ביקורתיות חיובית את הרמב״ם, אז הוא שואל את עצמו, למה אתה צריך כל הזמן, אולי אם אפשר לבקש מהם טיפה, יעזור. למה אתה צריך כל הזמן לתלות את חנוכה בפורים? למה חנוכה לא יכולה להיות לעצמה? זה אסור בהספד בתענית, כי תקנו את זה כימים טובים, זה אסור להספיד. או צריך להדליק נרות, צריך להדליק נרות, למה? כמו שצריך לקרוא מגילה. למה צריך להדליק נרות כמו שצריך להדליק מגילה? צריך להדליק נרות, כי זה חנוכה וזה פורים, כל דבר עומד לעצמו, ויש לו את זה ש... למה צריך לתלות את זה כל הזמן בפורים? אני חושב שקיצרתי פה ויש עוד משהו ברמב״ם, אבל כבר לא, או שלא נכנס, או שלא זה, אז קיצרנו פה בעניין הזה. אז... כן, זה אותם הלכות, אבל הרמב״ם מדייק, לא כותב מילים מיותרות. יש פה איזה נקודה שהרמב״ם חייב, רוצה, מבין שתקנת חנוכה דומה מאוד או מזכירה מאוד את התקנה של פורים. אז אני רוצה ברשותכם, אני אעשה סיכום, ואז אני רוצה להציע איזה פרשנות, כן. כן, אז הוא אמר, הלכות חנוכה נמצאים בתוך חוד מגילה, זה בסדר, אז זה עדיין לא... קודם כל היא גופה, זאת אומרת, עד רבה, עד רבה, מצוין, כן, בסדר, חשבתי שאתם רוצים, זה כמובן מעצים את החיבור, שהרמב״ם מבין שהחיבור הזה הוא זה, אז זה צודק, איתן, אני מסכם. אני מסכם עד עכשיו, אז מה ראינו עד עכשיו ברמב״ם? א', ראינו שסדר הדברים ברמב״ם הוא, קודם כל נס הניצחון במלחמה ואחר כך הדלקת נרות. אנחנו רואים את זה גם במבנה של הלכה א' וב', גם במבנה של הלכה ג' ושל פרק ג' מול פרק ד'. זה אחד. שתיים, שאלנו למה ההלל, הלכות ההלל, נמצאים בהלכות חנוכה ולא נמצאים בהלכות פסח או סוכות. שתיים, שלוש, שאלנו למה הרמב״ם משנה מלשון הגמרא וקורא לזה ימי שמחה והלל ולא ימים טובים בהלל והודאה. ארבע, למה הרמב״ם תולה כל הזמן את מצוות החנוכה במצוות הפורים? בסדר? ארבע שאלות, פשוט.
לא רק שאומרים בהם הלל, אלא גם מזכירים אותם בהלל.
זה המהות של היום, יפה. אז ככה, עכשיו תעזבו רגע מקורות, תלכו איתי עכשיו איזה 2-3 דקות, רגע, אני... אני ככה נמצא קצת בעולמות יותר גבוהים, ואני יורד חזרה כמו שאנחנו נוהגים לעשות בשיעורים. אני הולך רגע לפורים. מה שקורה בפורים, וזה מדויק ב... אשריך, תבורך. זה מדויק בפסוקים במגילת אסתר. זה נמצא פה במקור בהמשך, אבל לא נגיד את זה עכשיו בעל פה. המגילה חוזרת הרבה פעמים על הביטוי הבא, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, גדולי הדור, תקנו לעשות אותם ימי שמחה ומשתה, או משתה ושמחה, לא משנה, לא משנה כרגע הסדר, אבל תקנו לעשות אותם ימי שמחה. זאת המהות של פורים. כל מצוות הפורים, וזה שהוא כללי שבדרך כלל אנחנו, אם מסתדר כל שנה לפי הזה שלה, אנחנו משתדלים, אם אפשר, לדבר על זה לפני פורים. כל המצוות של פורים נגזרות מהאופן הזה שהוא להפוך את ימי החול לימי קודש. שימו לב טוב להגדרה הזאת, כי זו הגדרה מאוד מאוד עמוקה ומשמעותית. כלומר, ההבדל בין החגים דאורייתא לחגים דרבנן הוא בכך שאת החגים דאורייתא הקדוש ברוך הוא קבע שזה יום טוב, לכן זה נקרא יום טוב. הקדוש ברוך הוא קבע שתתוו בניסן ותתוו ותשרי וכדומה הם ימים טובים. הימים הטובים האלה יש בהם כל מיני מצוות, אסור לעשות בהם מלאכה, ופה צריך לאכול מצה, ופה צריך לשבת בסוכה, וכל מקום עם הדבר שלו. חוץ מזה, ביום הזה גם אומרים הלל. כלומר, בפסח, בסוכות, גם אומרים הלל באותו יום. זה לא המהות של היום, שימו לב טוב עכשיו, זה לא המהות של היום. היום הוא יום קדוש ויום טוב, כי הקדוש ברוך הוא קבע ככה בתורתו הקדושה. חלק ממצוות היום זה גם להגיד הלל. יש שאלה אם זה דאורייתא דרבנן, זה לא משנה, גם אם זה דאורייתא, זה חלק ממצוות היום, זה לא המהות של היום. המהות של היום זה שהקדוש ברוך הוא קבע שהיום הזה הוא יום טוב. ומילא היום טוב הזה גם יש בו מצוות, פה זה מצה, פה זה סוכה, כל חג לפי עניינו. ביום הזה אחד מהפרטים שלו זה שאומרים בו הלל. אבל תעזבו רגע את ההלל, המהות של היום היא מהות אלוקית, ואנחנו משתלבים בתוך המהות האלוקית הזו. לעומת זאת, פורים זה נטו יום שמי שקבע אותו, רגע, חנוכה בעקבות הפורים. אני, בגלל זה אמרתי, אני הולך 3 דקות, רגע, אני עכשיו קופץ חודשיים קדימה לחודש אדר, ואני חוזר אלינו. במהות, כיפורים זה, זה, זה מגילת אסתר, אתה יכול לראות את זה, אתה יכול לראות את התקנה כתובה בתוך המגילה. לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כלומר, עם ישראל, בכוח שלו, לא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר כלום, אם עם ישראל לא היה קובע את הימים האלה, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם כלום. הפסוק שכולנו מכירים, זוכרים אותו מפורים, זה קיימו וקיבלו. מה חז"ל דורשים על זה? קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. כלומר, איך הסדר שם הולך? הסדר הולך לא שמלמעלה מנחיתים למטה, אלא הפוך. מלמטה קובעים, ואז מלמעלה מסכימים. אחרי, מי קבע? עם ישראל קבע. חכמי ישראל, תורה שבעל פה, אנשי כנסת הגדולה, הם רוצים להודות להשם על מה שקרה, והם מחליטים. הם החליטים לקחת את יום החול הזה שנקרא י' אדר ואת ט"ו אדר ולהפוך אותם לימי משתה, לימי שמחה. עצם העובדה שהם ימי שמחה זה דבר ראשון שזה אומר לא מספידים בהם, כי היום עצמו הוא יום קדוש, הוא יום טוב. אנחנו הפכנו אותו ליום טוב, עצם העובדה שהוא יום טוב, דבר ראשון שזה אומר אסור להספיד ולהתענות כי זה יום טוב. בפורים, שעכשיו אני גומר עכשיו עם פורים, בפורים 4 המצוות שנתבעו לעניינו של היום הם הביטוי לזה שזה יום טוב. הם מגלים את זה דרך משלוח מנות, מתנות לאביונים וכולי וכולי. זה מגלה שהיום הזה הוא יום טוב. עכשיו אני עוזב רגע את פורים, אני חוזר לחנוכה.
חנוכה באמצע בית שני. קורה מה שקורה, ועומדים עכשיו חכמי ישראל, חכמי החשמונאים, כהנים הגדולים, בית דין של אותו דור, והם אומרים לעצמם, מה אנחנו עושים עכשיו? מה אנחנו עושים מה שקרה פה עכשיו? ואז הם באים ואומרים לעצמם את הדבר הבא. הדבר המשמעותי שקרה פה עכשיו, זה הנס הטבעי הזה, הנס הזה שנעשה בתוך הטבע. אגב, לא אמרתי את זה, בפורים, אחד הדברים הידועים ביותר, אין שם השם במגילת אסתר, אין שם שום נס, אין שם שום נס על טבעי, הכל קורה בתוך ארמנות המלך, וזה מה שמחזק את עם ישראל לקבוע יום טוב, כי הם רואים בעצם שהקודש נמצא בתוך החול. רואים את ימי החול, רואים את ההתרחשות החולית הזאת, כן, של משטרות החשבונות, והקדוש ברוך הוא נמצא שם בתוך הדבר הזה בלי שום שם. בלי שרואים אותו, הוא שם. אז עם ישראל מתעורר מזה, קיימו וקיבלו היהודים, יש מזה התעוררות מאוד חזקה ופנימית, שאומרת, תקשיבו, בעצם כל החול שלנו הוא בעצם קודש. אם ככה, מה נעשה? איך נבטא את זה שכל החול שלנו הוא קודש? איך נבטא את זה? זה שניקח יום של חול ונהפוך אותו ליום של קודש. חנוכה אותו הדבר. קורה נס, הנס המרכזי שקורה, לדעת הרמב״ם, לעניות דעתי, זה 30 שנה, זה 20, בין 20 ל-30 שנה של מלחמות. היה מלחמות לפני נס פך השמן, וגם יהיו מלחמות אחרי. יש שם התרחשות ארוכה ומשמעותית, שהיא באמת מופלאה ביותר. מי שמכיר את הסיפורים שם, שהמלחמות שהיו שם, זה באמת דבר, אנחנו כבר רגילים ככה, קוראים את זה, מסרת מעטים ליד רבים, אבל זה באמת ככה, יש שם דברים מופלאים. צבא גדול, יוון, ממלכה גדולה, עם ישראל, קומץ לוחמים, מצליח לעשות הפיכה, לעשות מרד, וזה דבר עוצמתי ביותר שקורה בתוך הטבע. קורה בתוך הטבע, ועל הדבר הזה הם מרגישים צורך גדול להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. ואז איזה דגם עומד להם מול העיניים? פורים. 200 שנה לפני, היה התרחשות במקום אחר, בצורה אחרת, אבל יש לה מכנה משותף אחד, שהוא החיים הטבעיים, התרחשות ניסית שקורית בתוך הטבע, וכבר שם הם רואים, ויש לפניהם את מגילת אסתר, שהיא הספר האחרון שנכתב בכתבי הקודש, היה התלבטות אם לכתוב או לא, ובסוף הוא נכתב, ושם כתוב, הסאום ימים, הסאום ימי משתה ושמחה. באים אנשי בית דין הזה של החשמונאים, ואומרים, אנחנו נתקן כאין הדבר הזה, על פי מה שמתאים לנו. מה זאת אומרת לתקן על פי הדבר הזה? זאת אומרת שאנחנו באים ואומרים, הימים האלה הופכים להיות ימים טובים. הם הופכים להיות ימים טובים, ויש לזה שתי משמעויות לימים הטובים האלה, לפי הרמב״ם. משמעות אחת, אם זה יום טוב, מה אסור? מה? הספד ותענית. קודם כל, עצם העובדה שזה יום טוב, אוטומטית הפכתי את היום החול הזה. הפכנו אותו ליום של קודש, הדבר הראשון שזה אומר, אסור להקפיד ולהתענות. והדבר השני שזה אומר, הלל. הדבר השני שזה אומר, זה הלל. והרמב״ם קרא את הגמרא ככה, אני עכשיו מתחיל לחזור לשאלות ששאלנו. הרמב״ם קרא את הגמרא ככה, קבעום ועשאום, שימו לב לביטוי עשאום, מה זה מזכיר? לעשות אותם. שימו לב, מגילת אסתר, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. עשאום ימים טובים. מה הפשט של לעשות יום טוב? אנחנו בדרך כלל, אני כל השנים הייתי קורא את הגמרא הזאת ככה, קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודעה, זאת אומרת, מה העיקר? הלל והודעה, זה העיקר, ימים טובים זה, אתה לא סופר את זה, זה כאילו, אתה אומר הם קבעו חג, זה כאילו אתה אומר בלשון שלנו, אתה כאילו אומר, הם קבעו חג, מה הם קבעו? הם קבעו הלל והודעה, לא, קבעום ועשאום, מה? ימים טובים, במה? בהלל והודעה.
אפילו הייתי אומר, לפי הרמב״ם, בהלל. ההלל זה הדבר העיקרי. אם אני זוכר נכון, אני לא עיינתי בזה עוד פעם, בטוח מישהו פה יתקן אותי אם טעיתי. נדמה לי שהלכות על הניסים ברמב״ם, איפה הן נמצאות? בהלכות חנוכה או בהלכות תפילה? בהלכות תפילה. שימו לב. מעניין. הלכות חנוכה, איפה הם? בהלכות תפילה. סליחה. הלכות על הניסים, איפה הם? בהלכות תפילה, ולא בהלכות חנוכה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, ההודעה, אני תמיד אומר שלפי הרמב״ם, הרמב״ם כאילו אומר ככה, מי שקצת יש לו איזה רגישות פנימית, איזה זה, יכול להרגיש את זה. כשאתה מתפלל בחנוכה, אתה מחפש את העל הניסים, זאת אומרת, זה ברור. כשאתה נמצא בתוך תפילה, אז אתה מתפלל בראש חודש, אז אתה מחפש את היעלה ויבוא, אתה מחפש את ההתייחסות לאותו יום. אתה מתפלל בחנוכה, אתה מחפש את ההתייחסות לחנוכה, אז זאת אומרת, זה חלק מהתפילה שלך. למה אני אומר את זה? כי בעצם לפי הרמב״ם הייתי אומר, צריך לקרוא את הגמרא ככה. אז קבעום ועשאום, ימים טובים, בהלל. כי ההודעה היא קיימת, כן, אבל היא יחסית, נקרא לזה, יחסית היא תפלה. מה הדבר המרכזי? הלל. ההלל על מה הוא? אני שואל אתכם, ההלל, כשאתם אומרים הלל, כשאנחנו אומרים הלל, שרים כימי מאפר דל וזה, מה אנחנו מתכוונים? על נס פך השמן או על הניצחון במלחמה? מה? נראה לי ברור, לא? זאת אומרת, סבוני כדבורים, דועכו כאש קוצים. נס פך השמן הוא דבר נחמד, היה אפשר בכלל להדליק בשמן טמא. הרי תומה הותרה בציבור, פני יהושע אומר, להודיע חיבתם, אז הקדוש ברוך הוא פרגן לנו ועשה נס ככה שיגיד, הנה אני איתכם, אני איתכם, תראו, אני עושה לכם אפילו משהו על טבעי. אבל מה באמת הדבר העיקרי? מה אתה, ההלל זה על זה, ההלל זה על המלחמה. זה הימים טובים. הימים טובים זה הפיכת החול לקודש. זה מה שקרה שמה. שאנחנו הצלחנו פה, אנשים טהורים, אנשי תורה, יוצאים מהבית מדרש, יוצאים מהבית מקדש, מנצחים במלחמה, דבר מופלא ביותר, שמראה לך שכל המציאות של החול שלנו, של המלחמות, של החיים, זה הכל קודש, זה הכל על בסיס הטהרה, וזה... כדי לציין את זה, אתה אומר, הנה, אני אקח יום של חול, שאין לו שום, מבחינת התורה האלוקית, אם לא היו קובעים שום דבר, אז זה היה נשאר ככה, יורים לקדוש ברוך הוא באותו דור, תודה רבה שהצלת אותנו, שכוח, בסדר, וזה, ממשיכים הלאה. הוא לא היה אומר להם כלום, כי הוא מחכה שהם יעשו או לא יעשו, והם עושים. הם עושים ימים טובים. אז לפני שנעבור למשמעות של הדבר הזה, אני רוצה עכשיו לעבור על ארבע שאלות ששאלנו, כדי לנסות לעשות סדר. אז אם כן, ככה, וזה ישלים לנו דברים שלא אמרתי עכשיו. אז הלכה א' ברמב״ם, זה הניסחון במלחמה. והלכה ב' זה הנס של פח השמן. עדיין הוא לא מראה את הקשר ביניהם. מתחילה הלכה ג' ואומר הרמב״ם, קבעום ועשאום ימי, איך אמרנו, איך הרמב״ם קורא לזה? ימי שמחה והלל. שימו לב, הוא בכלל השמיט את ההודעה. הוא השמיט את ההודעה, כי ההודעה אמרנו, זה בהלכות תפילה, זה לא...
אז ימי... אז קבעו ועשאום ימי שמחה והלל. עכשיו, ומדליקים בהם הנרות בערב לגלות ולפרסם הנס. מה אתם אומרים עכשיו? איזה נס זה? מה? זה נס פך השמן או שזה הנס הניצחון במלחמה? אם כל הסיעת הימים טובים, זה להראות איך החול... איך החול פה נהפך לקודש. וכל המלחמה הארוכה הזאת, יד השם הייתה בתוך זה, וזה בעצם הימים הטובים, וזה הנס העיקרי. עכשיו, מדליקים בהם נרות בערב על פתחי הבתים, כדי להראות ולגלות את הנס, איזה נס, לעניות דעתי, את הנס של הניצחון במלחמה. למה עושים את זה דווקא בהדלקת נרות ולא עומדים על הראש או אוכלים מצה? כי גם היה נס בפח השמן, אז בואו נעשה שתיים במחיר אחד. כלומר, נדליק נרות, והנרות הללו, לא רק שהם זה, הנרות הללו יזכירו לנו למה אנחנו שמחים היום, כי יש יום טוב היום. ועכשיו ההמשך של ההלכה כמובן מאוד ברור, ואיך אמרנו, הם אסורים בהספד בתענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מדברי סופרים, מצווה מדברי סופרים, כמו מה? כמו קריאת המגילה. ועכשיו שימו לב לדיוק מעניין, אין לי זמן עכשיו להוכיח אותו, אבל בשיעור שלפני פורים אני אכריח אותו, אבל קריאת מגילה של בוקר זה סיפור אחד, זה חלק ממצוות היום, קריאת המגילה בערב היא פרסום מניסה. קריאת המגילה בערב, בפורים, זה פרסום הנס. איזה נס? ברור, היה שם הצלה גדולה. קריאת המגילה היא מפרסמת את הנס. נגיד לכם יותר מזה, תגידו אתם. הגמרא הרי שואלת למה אין הלל בפורים. אז יש תשובה שאנחנו אוהבים בתור אנשי ארץ ישראל, כי הנס הזה לא קרה בארץ ישראל. אבל יש גם תשובה אחרת, ומה היא? לא צריך הלל, למה? כי יש הלל. איפה יש הלל? קריאת המגילה זה הלל. קריאת הזו הללה. קריאת המגילה זה הלל. כלומר, קריאת המגילה היא מספרת את הסיפור. היא מפרסמת את הנס. הדלקת הנרות היא מצווה כמו קריאת המגילה. כלומר, כמו שקריאת המגילה, מה זה עושה? זה מפרסם את הנס. הדלקת הנרות היא מפרסמת את הנס. איזה נס? לא את הנס של הנרות. זה מפרסם את הנס של המלחמה. זה כמו שקריאת מגילה היא מפרסמת את הנס של ההצלה. אז הדלקת הנרות, איזה נס היא מפרסמת? גם את הנס של ההצלה. מה? לא, לא, הפוך, הלל. יש שני דברים. קודם כל קבעום והסאום ימים טובים בהלל. ימי שמחה והלל. ההלל זה מצוין, אני באמת הייתי צריך להקדים. למה פרק ג' עוד איזה? למה הלכות הלל? אני אחזור תכף לשאלה. זה טוב, כי שאלת אותי, אז הכרחת אותי לסדר את זה כמו שצריך. שאלנו למה הלכות הלל הם לא בהלכות פסח. והתשובה היא מאוד פשוטה. כי בפסח, ההלל הוא לא מהות היום. זה לא כל המהות של היום. כמו שאמרתי קודם, בפסח, קדוש ברוך הוא קבע שזה חג, ויש המון הלכות, ואסור לעשות הרבה דברים, וצריך לאכול מצה, ואסור חמץ, וגם יש הלל. בחנוכה, ההלל זה המהות של היום. זה מה שקבעו. קבעו ימי שמחה והלל. ימי שמחה זה אסורים בהספד ותענית, ותכף נראה עוד השלכה של ימי שמחה, שכל הסעודות שעושים ביום הזה, גם בלי דברי תורה, זה נקרא סעודות קודש, לפי איך שהרב קוק מדייק, אומר שזה ברמב״ם, זה, 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 זה הכיוון, תכף נגיע לזה, אבל תעזבו את זה רגע, ימי שמחה והלל. הלל על מה? על הניצחון שהיה לנו. כלומר, עיקר התקנה היא הלל, לכן פרק ג' לא רק שהלכות חנוכה, הלכות הלל נמצאים בחנוכה, אלא זאת קודם להדלקת נרות. הרי מה שאלנו בהתחלה? אמרנו, אם אנחנו היינו הרמב״ם, סביר להניח, אמרתי, לפחות אני, אתם כבר בטח יודעים את כל זה, אבל אני הייתי מתחיל עם הדלקת נרות. כי זה המצווה כאילו הכי זה של פור, של חנוכה, זה הדלקת נרות. כל ילד שאתה שואל אותו, בא מהבית, מהחנוכיה, מהבית ספר, מהזה, הם באים חנוכיה, מדליק נרות. זה הדבר החיצוני שרואים, אבל זה לא באמת. באמת, זה פרק ד' הדלקת נרות. כי פרק ג', במה הוא עוסק? הוא עוסק בנס העיקרי, שזה ההצלה. והעלל זה על זה. מה שאמרנו, מה אנחנו מתכוונים בעלל? סבון יחיד דבורים, על הנרות. אתה חושב על הצלה הגדולה שהייתה שם. אז העלל הוא המהות של היום. ולכן הוא פרק ג' ולכן הוא בהלכות חנוכה. והדלקת נרות, כיוון שהיה גם נס בנרות, אז אומר הרמב״ם, תקנו הדלקת נרות, וכמו שאמרתי, מרוויחים פה שני דברים. גם, כמובן, זה מזכיר את נס פך השמן. לא חושב שזה לא מזכיר את פך השמן בכלל, זה ברור. אבל כשאתה אומר להראות ולגלות הנס, הכוונה היא, אני מרוויח עוד משהו בהדלקת נרות, שזה עוד משהו שיפרסם לי את הנס. ופה בחנוכה, כל מקום, לפי עניינו, פה אני צריך הלל בשביל עצם ההלל, וחוץ לזה, הדלקת נרות, שממילא אני רוצה להדליק, כי גם היה נס פח השמן, וזה גם מפרסם לי את הנס של ההצלה, הצלה במלחמה. פורים, פורים, בסוף כל חג יש לו את ה, יש לו את ה, את ה, את המיוחדות, את המיוחדות שלו. כלומר, הסברתי כבר יותר מדי טוב את ה, את חנוכה ופורים, שזה כבר נהיה קושייה עליי, כאילו, למה זה לא עד, 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 עד הסוף. אז אני אומר, תמיד שעושים השוואות, יש השוואות, אבל בסוף זה, לכל חג יש את ה, את המיוחדות שלו. אבל אתה רואה ש, אתה רואה שהרמב״ם, מה שברור זה שהוא ראה את, את ימי הפורים. הם, הוא, הוא מבין שאנשי כנסת, אנשי הבדין של חשמונאי, פורים עמד ברקע, הם ראו איך תקנו את זה בפורים, שהם עשו ימים טובים, איך שהם עשו את זה שמה? בסוף זה פורים ויש לו את, ה, את האופי שלו וכל המצוות המעשיות האלה של אכילה ושתייה וכו' וכו'. קבעו את זה בצורה מסוימת, באו הם, קבעו ועשו ימים טובים, אסורים בהספד ותענית, והלל שהוא מרכזו של החג. כלומר, כשאומרים הלל בחנוכה, צריך להתחבר לזה, צריך להרגיש את זה. אני אגיד לכם, להתכוון יותר מאשר, אני יודע, על הנס היציאה ממצרים, להתכוון על הכל, על כל חג, להתכוון על הניסים שלו, אבל זו עוצמה אחרת. זו עוצמה אחרת כי זה המהות של היום. כשזה כל המהות של היום, יאשר חיילי, אם השיעור הזה היה לפני היום או שלשום, אז הייתי אומר בישיבה שאין מצב שלא כולם קמים לתפילת חנוכה, להלל של חנוכה. שזה אי אפשר, כאילו, מה מצב שאתה פה, אנחנו שרים הלל ואתה ישן עמיתתך, אין מצב, כאילו, זה לא יכול להיות. איך אתה יכול? זה כל המהות של היום. אז אולי אם היינו את השיעור הזה יומיים קודם, כדי להבין כאילו את המהות של החג, ואז לא היה פה מקום בבית מדרש.
חלק שנה הבאה.
מה?
שנה הבאה, במקום חנוכיות,
אמירת הלל כזה. אז עד כאן להקל את הדברים, כן. בשביל זה אנשים באים לישיבה ולומדים תורה. כן, לא, זה נראה למדני, אבל זה קצת... הרמב״ם מבין שהרמב״ם נכתב לכל אחד, והרמב״ם מבין שכל אחד שקורא אותו קצת ישאל כמה שאלות פשוטות ויגיע למסקנה הזאת. לא, זה... אני יכול להתווכח עם זה, עם המציאות, כאילו, אבל אני יכול להגיד מה חז"ל התכוונו שיקרה, מה? מה?
הגנבות לא הבינו ככה. גם מלחמת ששת הימים, אנחנו מגדילים להבין שזה נס ואנשים מצילים.
אני, תשמע, בסוף כן, בסוף כל החיים הם ככה, שאתה צריך להתאמץ כדי לראות את האנשים, נס גלוי, כולם רואים, הוא מאוד בולט, הוא מאוד קל לראות אותו וזה. והעבודה, בשביל זה הולכים פה לפנים אל פנים, גם זה יצא לדבר על זה לפני יומיים, הולכים לבתים ונסים להסביר לאנשים מה זה, מהי חנוכה. מהי חנוכה לא של הגמרא, של נס פח השמן. עכשיו באמת גם בגמרא, בסוף שאתה קורא את הגמרא, אז נס פח השמן נראה עיקרי, אז מה תגיד? אז בסדר, אז כנראה שזה חשוב, גם זה חשוב שעם ישראל ידע שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו ועשה לנו נס גדול עם הפח השמן וכולי. בסדר, זה שאלה, אבל זה לא שאלה, זה לא אומר שהתוכן פה הוא לא נכון. זה אומר שצריך להבין עכשיו את המהלך האלוקי, איך הוא מתגלגל בעולם. אבל אני חושב שאם קוראים את הרמב״ם, אני יודעתי, אתה לא אומר את זה כסתירה שזה לא הפשט ברמב״ם. אתה רק אומר, אתה מנסה להבין במציאות איך, מה זה עשה. בסדר.
השילוב בין נס פח השמן לזה, ואז אולי צריך דווקא את
הדלקת החנוכיה.
כלומר, זה לא סתם שניים
עם חנוכיה. לא, לא, אני מסכים, אני מסכים.
אין דרך אחרת, אנחנו לא נצא עם דגלים.
נכון, נכון, נכון. כלומר, מתוך פח השמן, אז יהיה ברור לך שגם זה אלוקי. זאת אומרת, מתוך זה שזה אלוקי, עכשיו, מתוך זה תבין שבעצם כל ההתרחשות פה היא אלוקי. אז זה אפשר, זה בהחלט דיוק נכון. עוד משהו, חברים, לפני ש... כי הזמן ככה מתקצר, כן.
למה דווקא הנרות תפסו כזאת עוצמה ב... דווקא הנס הזה, מכיוון שזה נס שהוא נראה לנו יותר כנס על טבעי.
לעומת המלחמה, נלחם, אנחנו נלחמנו, הם נלחמו.
כן, כן, זה מה שהרב אריאל אמר, דווקא זה...
כי זה דווקא זה קיבל את ה...
נכון, לכן זה מקבל את זה, ומתוך זה תשליך על... אני מסכים, מסכים, זה ברור, זה גם דברי המהר"ל, הידועים.
דברים מתעצמים, כשהרמב"ם פוסק שרק בחצי שעה הזאת יש להשקיע, כאילו, זה זמן מאוד מוגבל להדלקת נרות, אבל לא כמו כולם שהוא אומר כל הלילה.
כל הלילה, כן. אבל אני מסכים, אולי מעטתי כאילו בנס פח השמן, אז אני מסביר, אני לא התכוונתי, כמובן שזה נס גדול, אלוקי, עוצמתי, משמעותי, והוא לא סתם נעשה, וזה רק להבין שזה לא נגמר פה, אלא זה בא להשליך על כל הסיפור.
למה כל כך חשוב, לרמב״ם להראות את זה? שדווקא הנס העל טבעי הוא כאילו פחות מהנס כאילו, השאלה אם הוא רוצה להגיד שגם שם היה נס העל טבעי? או שהוא רוצה להגיד לא,
לא, לא, זה מה שאני רוצה עכשיו להראות ממש בכמה דקות, למרות שזה הרבה יותר, זה את הנושא של תורה שבעל פה. הנושא של תורה שבעל פה הוא בעצם הסיפור של חנוכה, והוא בעצם מאוד מאוד קשור פה לסיפור. לפני כן רק הערה קטנה, מה שהזכרתי על הסעודות, תראו רגע במקור 3, ואז אני קצת אדלג כדי להספיק. אומר הרב קוק, ספר מצוות ראייה, אגב, הרבה לא מכירים אותו, כדאי להכיר אותו, זה ספר של הרב קוק על השולחן ערוך, מי שרוצה לפגוש את הרב קוק ההלכתי נטו בפלפולים ודיונים מעשיים, אז שילך לשם. אומר הרב קוק, אמנם כל זה אנו צריכים בחנוכה לרב רטה, זה סביר עלו שלא נקבע ליום טוב, אבל דעת הרמב״ם שהם ימי שמחה, שימו לב, זה הוא מדייק ברמב״ם, לא המצאה שלי, הם ימי שמחה, וכן דעת מהרש"ל בים של שלמה, וכן משמע במגילת תענית, ולפי זה נראה שאין צריך לשירות ותשבחות לעשותן על ידי זה סעודת מצווה. אז אני לא קורא עכשיו את כל הרב קוק, אבל הרב קוק אומר ברמב״ם נפקא מינה הלכה למעשה, ואגב בסוף הוא אומר שהוא פוסק ככה למעשה, שגם אם לא אמרנו, כמובן שיש עניין להגיד שירות ותשבחות בדברי תורה בארוחות, זה לא, זה מצוין, אבל גם אם תעשה ארוחה, פשוט ארוחה בחנוכה, כל ארוחה שאתה עושה, אוטומטית היא הופכת להיות סעודת מצווה. למה? כי היום הזה הוא יום של שמחה, אז כל מה שאתה עושה בו זה שמחה. הראיה, סעודת פורים. סעודת פורים, בדרך כלל כבר אנשים כבר דברי תורה, זה לא בדיוק הזמן להגיד דברי תורה, ומדי פעם מישהו עוד מצליח עוד ככה לפני שהוא ממשיך לשתות, אז הוא עוד מצליח להיות מפוקח בהתחלה, וזה בסדר, אין בעיה להגיד דברי תורה, אבל ברור שגם אם לא נגיד דברי תורה, ברור שהכל שם זה הכל קדושה אחת גדולה. למה? כי היום הוא יום של שמחה, אז אם אלה כל מה שאתה עושה ביום הזה, זה הכל בקדושה. ולכן כל מה שאתה אוכל ושותה ויין, הכל בתוך, אותו דבר חנוכה, ימי שמחה. ימי שמחה אסור להספיד בתענית, ב', מה הדבר השני? והשלישי, כל מה שאתה אוכל ביום הזה, גם בלי זה, הוא קודש. כי החול נהפך לקודש. זה חנוכה. נדלג פה על דברים שהם מאוד מאוד ממליץ ללמוד אותם ולראות אותם, אבל תלכו רגע בבקשה למקור 8 ו-9, לדברים שכתובים... כותבים בחסידות על חנוכה, ואת המקורות האחרים אני ממש אגיד בעל פה, פשוט בשורה, ותראו לבד. הטעם שאנו מברכים, הקדושת לוי, הטעם שאנו מברכים בחנוכה ופורים שעשה ניסים, ואין מברכים ברכה זו בפסח, שנעשה בו גם כנס. שאלה מאוד משמעותית. למה רק בחנוכה ופורים מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים בהם בזמן הזה? למה, מה, פסח זה לא נס? למה אין את הברכה הזאת שם? שאלה מתבקשת, לא? פשוטה. ונראה, דנה, הנס של חנוכה ופורים נעשה על ידי אישה. ונראה שהקדוש ברוך הוא עושה נס למעלה מן הטבע כמו שעשה במצרים, שהקה מצרים בדצה חדש באחיו וקרא את הים. ויש נס שהקדוש ברוך הוא עושה בהטבע כמו בחנוכה, שנתנה לו חיה וחלה וישן, והרגתו, וכן באסתר, שמתחילה אהב את המן, אחר כך אהב את אסתר, ונמצא הנס בזמן שהוא הטבע. וזהו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וזהו בחנוכה שנעשה הנס בזמן שהוא הטבע. אבל בפסח נעשה הנס למעלה מן הטבע. ולכן הם מברכים ברכה זו. מה? למעלה מן הזמן. סליחה, אבל זה אותו דבר. למעלה מן הזמן שזה למעלה מן הטבע. ולכן הם מברכים ברכה זו שנעשה למעלה מן הטבע. ולכן נעשה נס על ידי אישה. כי זה העולם הוא בבחינת מקבל, מה שנקרא הנוקבה. הנוקבה בקבלה זה העולם הזה, זה העולם המציאותי. לכן חנוכה בפורים, הנס נעשה על ידי אישה. ולכן נשים חייבות, גם בהדלקת נרות, וגם בזה, וגם בשפת אמת. תראו את השפת אמת, חנוכה תרסב. בחנוכה ופורים תקנו שעשה ניסים. וביציאת מצרים פסח לא תקנו. כי הניסים הכתובים בתורה שבכתב, הם למעלה מן הזמן. והיו מסודרים בתורה שבכתב קודם שנברא העולם. אבל הניסים האלה היו לפי שעה ולפי הזמן, וזהו מזוזה בימין, ונר חנוכה בשמאל. תסתכלו בספרי החסידות, תסתכלו בחב"ד, יש הרבה מאוד בספר שערי המועדים, בחב"ד, יש כמה פסקאות על זה. למה נר חנוכה בשמאל? מה שמאל מבטא לפי הקבלה? כמובן, ימין זה הצד של החסד האלוקי, ההשפעה, שמאל זה הגבורה, זה העשייה שלנו. חנוכה זה זמן שהוא בתוך הטבע, בתוך הזמן, ולא בבחינת תורה שבכתב. אבל התורה היא למעלה מן השמיים, כן? וחיי שעה לפי התשוקה וזכות הדור. לכן כאן חנוכה נקרא השם התחדשות, כפי שאין כל חדש תחת השמש, רק מעין התחדשות, לכן נקרא חנוכה. לכן המצווה היא ממתה מעשרה. למטה מעשרה זה גם ידוע בקבלה, על פי הגמרא בסוכה שם בדף A, למעלה מעשרה זה עולם העליון, מטה מעשרה זה עולם התחתון. מצוות חנוכה זה למטה מעשרה טפחים. צד שמאל, למטה מעשרה טפחים, הכל נמצא בארציות, הכל נמצא למטה, הכל נמצא בזה, ותראו מה שהוא אומר בסוף, וזה הערה המתגלה בתוך הטבע והזמן, והיא בחינת תורה שבעל פה, כמו שכתוב, קבעום והסעום. וכן בפורים כתיב קיימו למעלה מה שקיבלו למטה, שהיה בהתעוררות התחתונים, והוא לחזק אתנו בגלות שגם בתוך החושך וכולי. כלומר, אם אני ממשיך רגע מהשפת אמת, בחמש דקות שיש, הוא אומר חנוכה זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב, כל החגים דאורייתא, זה בבחינת תורה שבכתב. הם כתובים בתורה, הם הצטוו על ידי הקדוש ברוך הוא, ולשון הרמב״ם, חייב אדם להיות בהם שמח. בחגים דאורייתא הרמב״ם קודם, חייב אדם להיות בהם שמח. בפורים הוא לא כותב ככה. בפורים הרמב״ם כותב שהשמחה היא שמחה שלנו, שמחה מלמטה, שהיא בעצם תוצאה של הפיכת היום ליום טוב. זה מבטא את ההבדל בין תורה שבכתב, שזה תורה אלוקית, עליונה, לבין התורה שבעל פה, שהיא התורה שלנו. אם נשאל את עצמנו מי יותר גדול, התשובה הפשוטה הראשונית של הגננת ושל המון העם שלא מעמיקים, זה שהתורה שבכתב היא יותר גדולה מהתורה שבעל פה. כמו שנס גלוי הוא יותר גדול מנס נסתר, כי זה נס אלוקי, וואו, התהפך, השתנה, מציאות, נקרא הים, השמל, דלק, וואו. אבל למעמיקי יסוד כידוע, אורות התורה, שם הרב קוק, פרק ב', פרק א', פסקה א', ב', תורה שבעל פה בשורשה גבוהה מתורה שבכתב. אומר רב צדוק, האריזה להשיג יותר ממשה רבנו. איפה זה כתוב? תסתכלו רגע במקור 6, בפסקה השנייה. אין זמן עכשיו לקרוא את הכל. אז אומר ככה, ואף שהנבואה הוא גילוי מפורש, מראות השם יותר מהשגת הרחמים, מכל מקום אמרו בבא בתרא דחכם עדיף מנביא. ועיין ברמב"ן שם, הרמב"ן זה בחידושים בבא בתרא שם בדף י"ב, יכול להשיג מעמקים יותר. וכידוע מהאריז"ל, שהגיד דברים בעולמות עליונים, שכפי דעת עצמו הוא למעלה מהשגות כל הנביאים, ואפילו השגת משה רבנו, כנודע להוגים כתבי האריז"ל, אלא שהם השיגו דרך ראייה, ואי אפשר לראות בעולם הזה יותר. למה? בגלל התלבשות הגופניות בעולם הזה, ועל כן דבריהם ניתנו להיכתב בלבוש גמור בעולם הזה. אבל הוא השיג דרך השגה בשכל, שזהו ברוח הקודש, כמו שכתב הרמב"ן, ושלא דרך ראייה אפשר להשיג הרבה יותר. למה לא נכתבה? מה?
הוא זה משה רבנו?
הוא זה אריז"ל.
לא, אבל הוא השיג דרך השגה.
לא, כן, כן, משה רבנו. הוא השיג דרך השגה, זה משה רבנו, ולכן את ההשגות שלו, מה שהוא השיג, כיוון שהוא חייב לכתוב אותם על ספר, מה שכותבים בספר, יש לו איזושהי הגבלה. אתה כותב את זה, זה בסוף, אתה צריך לצמצם את זה. דברים, תורה שבעל פה מלכתחילה, היה אסור לכתוב אותה. לא סתם היה אסור לכתוב אותה. היה אסור לכתוב אותה בגלל שהיא אינסופית. זה דיעבד מאוד מאוד גדול שכתבו את התורה שבעל פה. זה עושה לנו צרות איומות. כי היום נראה לנו שכל התורה שבעל פה זה מה שיש במשנה ובגמרא וזהו, לא יותר. אבל האמת היא בכלל לא כזאת. כמו שהרב קוק כותב, למדנו את זה לפני שבועיים בשיעור פה בתהליכי גאולה, שהרב קוק אומר, כל התורה היא אלוקית, כל העולם הוא אלוקי, והוא אומר, מי קבע את ההבדל בין תורה לבין חוכמה? כל הפיזיקה וכל הביולוגיה וכל הבוטניקה וכל הזואולוגיה, כל זה אלוקי. אבל זה לא נכנס לגמרא, אז חושבים שזה לא, כי זה לא נכנס לגמרא, כי היה צריך לכתוב את המינימום, מה שחייבים בשביל הגלות. אבל באמת מלכתחילה, התורה שבעל פה לא נכתבה, כי היא אינסופית. עכשיו תבינו עוד משהו, למה לחנוכה, הרי יש שאלה ידועה, למה לחנוכה אין, לא רק שלא נכתב בתנ"ך, זהו, אסתר סוף כל הניסים שניתנו להיכתב. אפילו במשניות. תן לו איזה משנה בתוך פרק במה מדליקין, בזה, תן לו איזה פרק אחד, כמה משניות, אי אפשר היה לייצר. הרי זה בכל זאת היה בבית שני, באמצע בית שני, אחר כך באו התנאים. למה לא זה? אז יש על זה דיונים ידועים, אולי רבי התנקם בבני זה, שהם לקחו את המלכות, מכירים את זה? שרבי לא כתב, רבי היה משבט יהודה. והחשמונאים, הכהנים, הם לקחו את המלכות מיהודה, ולקחו אותה לכהנים, וזה אסור. אז הוא התנקם בהם, ורב נריה כתב בזה מאמר, הוא נכנס בזה מאוד חזק במי שסובר ככה, מה שזה יהיה השיקול, ברור שלא, וכולי. מה הסיבה הפנימית? מה זה? זה כנראה, דעתי, זאת הסיבה העיקרי. אין משניות כדי להגיד לך, זה בקושי ירושלמי אין בכלל, לפי דעתי. היום זה ירושלמי, יום שלישי. ככה אני חושב, ככה נדמה לי. אין ירושלמי. אז מה, איך יודעים איך לקיים? איך הם ירושלמי? לא, טוב, כמה הלכות, החנוכה בכל זאת, חג והם בישראל. מה? אין כלום. כי מה אומר הירושלמי? מה אומר לנו? איך תדעו? איך תדעו מה לעשות? בעל פה. בעל פה. פה זה שימור, זה שימור של התורה שבעל פה שלא נכתבת. אל תדאג, זה יעבור. תנאים יעבירו למוראים, מוראים יעבירו לגאונים, לראשונים. הנה, אל תדאג, הנה, תראה, עם ישראל יודע טוב מאוד מה לעשות. מי שזה כתוב. הבבלי קצת יותר לחוץ. הבבלי בכל זאת יצאו לגלות, בגלות פוחדים שישכחו. בארץ ישראל לא פחדו. בגלות פחדו שישכחו, אמרו בוא נשים איזה שלושה דפים, משהו לפחות תהיה, שיהיה בישיבות מה ללמוד איזה שבוע, שבועיים לפני חנוכה, שיהיה מה ללמוד. אחרת מה ילמדו? יגיע חנוכה. ירצו קצת להיכנס לישר, לא יהיה מה ללמוד, רק שולחן ארוך. שולחן ארוך וספרי אמונה, מה? ותכלס, גמרא, זה הבשר. אמרו, טוב, בואו נעשה שלושה דפים ככה, שיהיה קצת... אבל באמת, תכלס, אין משניות ואין הרבה גמרא, כי זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כלומר, עוד יותר מפורים. פורים היה התלבטות, לכתוב בגד אסתר, לא, בסוף החליטו לכתוב, וזה ככה על התפר, זה בדיוק בין סוף התנ"ך נקרא לזה, לבין התחלת כנסת הגדולה. חנוכה זה כבר בעומק בית שני, זה כבר בעומק התורה שבעל פה, וזה נטו תורה שבעל פה, וזה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו קובעים את היום, ויש לנו את הכוח להפוך יום של חול ליום טוב, ימי שמחה על ידי הלל, ואידך זיל גמור בעזרת השם. מי שיכול להזכיר לי איזה שנה הבאה, שנדבר על זה לפני יעלל, כדי שנתחזק ו... היה רעיון כזה, מישהו אמר לי שיש איזו ישיבה, שפעם בחודש עושים יום שנקרא תפילה שלמה. וכל הישיבה קמה לתפילה. כן, יום אחד, נגיד בראש חודש, יום אחד, סוג של מכריחים, יום אחד לבוא לתפילה. מן הסתם זה בראש חודש, אחי, אם זה יכול, יוצא ככה ביום, לא לא יודע... או ביום שישי, אני לא יודע, יוצא יום רגיל ככה בזה. אז זה, אז יום אחד, מה דעתכם על הרעיון הזה? יום אחד ל...
ראש חודש הפעם.
מה? ראש חודש, טוב, פה כבר לא היה לנו, אין לנו מתי להכיל את זה, אבל ראש חודש שבט, בלי נדר תזכירו לי, אני בטח מרוב העומס אני אולי אשכח, אז אם אני אשכח תזכירו לי כמה ימים קודם, ראש חודש שבט זה ביום שני, יום רגיל לכל הדעות, הכל בסדר, תפילה שלמה, באים, עושים רעש בפנימייה, מאירים את כולם, כל הישיבה בתפילה. פלאים, חוויה.